טוב, אנחנו בסוף פרק ה', רבותיי, בדווקא ו'. אם כן, המהר"ל אמר שלפי סדרי הלימוד של האדם, כך יהיו סדרי מעשיו. זאת אומרת שהמעשים של האדם, איך שהאדם נוהג, אתה יכול מתוכם להכיר איך הוא לומד. ועכשיו הוא הולך להוסיף עוד משהו. אנחנו בדף כ"ו למעלה ממש. וכאשר נתרחקו מן התורה, שאין התורה עם האדם, אין כאן מעשה המצוות. כמו שהוא נראה בדורנו. ככה אומר המהר"ל. אתה רואה שבדור שלנו אין אנשים, אנשי מעשה, ככה קוראים, יש ביטוי כזה. אנשי מעשה, מה זה אנשי מעשה? אנשי מעשה. צריך לדבר על אנשים שמדקדקים במצוות, שהמעשים שלהם שלמים, קוראים להם אנשי מעשה. כלומר, אנשים שמסוגלים לתרגם במעשה את האידיאלים הגדולים. אפשר להישאר עם הרבה אידיאלים בלב, אבל לא להיות מסוגלים לתרגם אותם הלכה למעשה. מה גורם לכך? אז מה שיכול לגרום לכך שחולשת הרצון, למשל. דוגמה, שלמרות שהאדם יודע את האמת, אבל הרצון שלו לא מספיק בנוי, ולכן יש לו קושי לתרגם את האידיאלים למעשה. ויכול להיות שבעצם הוא לא כל כך יודע איך לעשות את זה. כלומר, המחשבות הן אצלו מעורפלות, הן לא מספיק מבוררות. באופן כללי הוא יודע את הדברים, אבל הוא לא יודע אותם בצורה מאוד מפורטת. והתורה הרי עוסקת לא רק בכללים, אלא היא עוסקת גם בפרטים. ויכול להיות שהדברים לא חדרו מספיק לעומק הנפש. גם זה גורם לחולשת המעשה. למה? בגלל שצריך פה הפנמה מאוד גדולה. יש הרבה שכבות בידיעת האדם. יש ידיעה חיצונית, ויש ידיעה פנימית, ויש ידיעה מאוד עמוקה, עד כדי שהאדם ותורתו הפכו להיות אחד, כמו שכתוב בתחילת ספר תהילים. כי אם בתורת השם חפצו, וביתו רתו, יהגה יומם ולילה. התורה, תורת השם, הפכה להיות תורתו שלו. יש הרבה דברים שגורמים לאדם, שלמרות שהוא לומד דברים, הוא לא מתרגם אותם הלכה למעשה. יש בעיה במידות לפעמים. מידות זה כוחות הנפש, שלמרות שאדם יודע, אבל מידותיו אינן מספיק מתוקנות, אז המידות לא הופכות להיות כלים ראויים להכיל את האור האלוקי. זה לא די שאדם קולט את האור האלוקי, צריך שיהיו כלים שיכילו את האורות האלה. כן? זה לא מספיק להיות באורות, צריך גם להכיל אותם. אומר המהר"ל, ולא רק על המעשה הדבר הזה משפיע, סדרי הלימוד של האדם, שיש לזה מאוד, משמעות מאוד גדולה, אלא גם על יראת שמיים שלו. הנה, שורה רביעית. וכמו כן, לא נמצא יראת שמיים, כאשר אין עמו התורה. לא שאדם לומד תורה, אלא שהתורה היא עמו. זה הבדל מאוד גדול, כן? להיות, התורה נמצאת עמו, כלומר, היא חלק ממנו.
בחיקו.
היא בחיקו, בדיוק. כן? כמו שהמהר"ל הזכיר שתורה ואישה זה אותו דבר. אז כמו אשת חיקך, גם תורת חיקך, שהיא נמצאת עמו, נכון? ודבק באשתו, ואותו דבר, ודבק בתורתו. כל מה שכתוב לגבי אישה, אפשר מיד להגיד אותו דבר לגבי תורה. כן? ודבק בתורתו. כמו שבדבק, ודבק באשתו, אז אותו דבר צריך להיות ודבק בתורתו. אותו דבר. זה אותו, אותה מדרגה של חיבור. וכמו כן, לא נמצא יראת שמיים כאשר אין עמו התורה. כמו שאמרו באבות, אם אין חוכמה, אין יראה. מה זאת אומרת, אם אין חוכמה, אין יראה? מה באו להגיד? שאם אדם לא לומד, אין בו יראת שמיים? לא. לא, לא, לא באו להגיד את זה. למה? כי יש משנה אחרת מפורשת על זה, ידידיה. לא בור ירי חטא, ולא עם הארץ חסיד. אז אם יש כבר משנה שאומרת שאין בור ירי חטא, ולא עם הארץ חסיד, אז מה התכוונו כשאמרו אם אין חוכמה אין יראה? הרי זה כפילות. הבנתם? מה שאני שואל? סימן, מה החידוש? כבר אמרת, אין בור ירחת. בור זה כמו שדה בור. אין בור ירחת ואין עם הארץ חסיד. זה פשיטה. אלא הכוונה, אם אין חוכמה, הוא מסביר עכשיו המהר"ל, הוא פירוש זה כי היראה, כאשר האדם יש לו קירוב אל השם יתברך. תשמעו טוב את החידוש, שככל שאדם רוצה להיות יותר ירא שמיים, הוא צריך להיות יותר קרוב אל השם. כלומר, מידת יראת השמיים של האדם היא תלויה במידת קרבת אלוקים שבו. הוא מסביר למה. כי היראה, כאשר האדם יש לו קירוב אל השם יתברך, אז מקבל יראתו. דומה למלך בשר ודם, אין האדם מקבל יראתו, כאשר רק כאשר מתקרב אליו. זאת אומרת ככה, כדי להתמלא יראה, אתה צריך לגלות את הגודל. כן? תראו, זה דבר פשוט. כשאדם נמצא מאוד רחוק מן ההר, ההר לא נראה כזה גבוה. וככל שאדם יותר מתקרב אל ההר, פתאום אדם צריך להרים את העיניים שלו כדי לראות את הגובה של ההר. וכשהוא מגיע למרגלית ההר, למרגלותיו של אותו הר, אז הוא פתאום רואה את עצמו כמו זבוב קטן לעומת ההר העצום שהוא נמצא למרגלותיו, נכון? זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתקרב, אז זה הופך להיות יותר גדול. זה אותו דבר. כדי לתפוס את הגודל של האלוקות, צריכים להיות מאוד קרובים, קרוב, אדם צריך להיות מאוד קרוב לעניינים אלוקיים. אם אדם רחוק מעניינים אלוקיים, אז הוא לא תופס את הגודל. לכן התורה כל הזמן מבררת לנו, מספרת לנו, מה מעשה השם בעולם? למה? כדי שנכיר בגדלותו של הקדוש ברוך הוא. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, המתנשא לראש. נו, איך תכיר את כל זה? אז אתה צריך ללמוד מעשה בראשית, וגילוי השם בעולם, והשגחתו, והנהגתו, ואז אתה מסתכל, אתה אומר, איזה גודל? מי אני ומה חיי? לכן, קרבת אלוקים, היא בעצם מולידה יראת אלוקים. יראת אלוקים זה לא שאני מלא פחד. ממה? יראה אמיתית היא בנויה מהכרת הגודל האלוקי. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אז צריך לגלות את החוכמה הזאת. צריך ללמוד להכיר את השם. לכן יש מצווה ללמוד להכיר את הגודל של ההנהגה האלוקית, גם בחוקי הטבע וגם בחוקי ההנהגה האלוקית בעולם, ההיסטוריה. אחרת אתה לא תבין, אתה לא מתקרב אליו, אז אתה ממילא, אתה לא מתמלא יראה כלפיו. ככה זה עובד. שאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא פועל ועושה פילי פלואים, הכל, איך הכל מסתדר והכל, איך הוא מנהל את הכל, אז זה ממלא אותך הכרת השם. ואין האדם מתקרב אל השם יתברך כי אם על ידי התורה. כבר אמרנו שגם כשאדם מתבונן בטבע, אם הוא לומד תורה, אם הוא לא לומד תורה, אז הוא מסתכל לטבע עדיין מבחוץ. אבל אם אדם לומד תורה כמו שצריך, אז הוא גם מבין את פלאי הטבע. הוא מבין את מה קורה פה. איך הטבע משרת את המגמה האלוקית. אחרי הוא יכול לחשוב ולהתאפס למחשבה שמדובר פה רק בחוקים קבועים, שלא משרתים שום מטרה, הייאוש של הפילוסופים. שלא הבינו בכלל מה זה בא לשרת, כי כל הזמן דברים חוזרים על עצמם. יש איזה מעגל קסמים כזה. כן? כמו שקהלת כותב בתחילת הספר שלו. כן? אתם יודעים שקהלת זה בנוי על השיטה הזאת. קהלת זה בנוי על השיטה שבהתחלה שלמה המלך מציג את השיטה הפילוסופית, ולבסוף הוא מגלה את האמת. סוף דבר. הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אבל בתחילת הספר מה כתוב? דור הולך ודור בא, אין חדש תחת השמש, הכל חוזר כל הזמן על עצמו, לא יודעים איך לצאת מזה, אין מפלט מן החוקים האלה שסוגרים עליך מכל הכיוונים. אתה לא תוכל להתגבר לא על הרע ולא על הרשע ולא על החיסרון העולמי, ואין מה לעשות, וזה עבוד מראש, לכן אכול ושתו כי מחר נמות, וזה בכלל לא משנה מה שתעשה, כולם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום. הוא הרבה בספר קהלת, הוא הרבה מבטא את הדברים, התפיסה הפסולה. חכמים מאוד פחדו אגב מהספר הזה. למה? למה הם פחדו מהספר הזה? יפה. כי הם פחדו שמי שקורא ספר קהלת לא ירד לסוף דעתו של שלמה המלך ויחשוב שהוא מתכוון ברצינות למה שהוא אומר. זאת אומרת שזאת התפיסת העולם שלו. אתם מבינים? זה כמו אחד שיוצא באמצע שיעור, אז הוא שמע את השאלות של הרב, הוא לא ידע את התשובות, אז הוא נשאר יוצא לגמרי מבולבל, כי הוא שמע את כל השאלות וכל הקושיות, והוא לא קיבל את התירוצים ולא את התשובות. והוא, כן, זה כמו שקרה עם התלמידים של אנטיגנוס, איש סוחו, חכמים יזהרו בדבריכם. תיזהרו, יש לפעמים תלמידים שלא מבינים את מה שאתם אומרים. אז הם יוצאים לגמרי, אז הם פחדו מספר קהלת. אמרו שלמה, מעמיד שם שאלות מאוד קשות. ועוד יחשבו שככה הוא מבין. שאין חדש תחת השמש, וכולם למיטה, ואין שום דבר, אין שום תקווה, ומה אתה רוצה בכלל? זה הכל עבוד, כן? יש אנשים שאוהבים ככה להגיד שספר קהלת זה ספר פסימי כזה. רוצים ככה להגיד. זה לא נכון, כן.
לפחות ביחסים בין אישיים, לכן אפשרות שדווקא קרבת יתר תוביל לחיכוך, או אפילו לזלזול בסוף. כל עוד שאני יש לי איזושהי יראת כבוד ודיסטנס מרחק כזה לרב, אז אבל אם אני יכול להיווצר מצב שאם אני מתקרב יותר מדי, אולי אני מגלה איזשהם חסרונות, או שאני...
כן, אז אתה צודק, זה קרבה לא נכונה, גם ביחס לאלוקים זה אותו דבר. זה אגב הקלקול של עובדי עבודה זרה, שהם רוצים לתפוס את האלוקות ביד. נו, מה יוצא מזה? עגל הזהב. בסוף לא נשאר כלום. אז נכון, אתה צודק, זה לא זה, מה שאתה אומר זה נכון בכלל לגבי כל קרבה. כל קרבה היא צריכה דרך של קרבה. אם אתה משבש את דרך הקרבה, בסוף אתה לא מתקרב, אתה מתרחק. זה כמו שמישהו רוצה להסתכל ישר בשמש. כן, הוא רוצה לתפוס את אור השמש. ישר מסתכל בשמש, מה הוא רואה? מה הוא רואה? כלום. אפס, שחור בעיניים. רוצה לראות אור, מה יוצא לו? שחור. במקום אור, שחור. אז זה מה שאתה אומר זה נכון מאוד. צריכים ללמוד את דרכי הקרבה. אגב, זה מקצוע נכבד בתורה, איך להתקרב אל השם. צריך להתקרב אל השם, אבל התורה אומרת איך להתקרב אל השם. כן, הכוזרי הרבה הרבה מדבר על זה. זה יכול להיות שורש האמונה ושורש המרי. כן, גם נפש החיים, בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוג'י, הוא אומר, יש משפט שאנשים אומרים אותו, והוא נראה משפט כזה מאוד מחזק, מלא אמונה, והוא יכול להיות מאוד מסוכן. מה המשפט? אלוקים בכל מקום. נכון? ולא כל הארץ כבודו. השאלה, מה אתה הולך לעשות עם זה? אם המשל החלטה ללמוד חומש באמבטיה, אתה בבעיה. אין מזוזה שם. תיזהר. יש, המשפט הזה הוא מסוכן. כי אתה עלול לחשוב שאתה יכול להתקרב אל השם בכל דרך, בכל שיטה, בכל מקום, בכל מצב שבו אתה נמצא. זה לא נכון. זה יברח ממך כפליים. יש דרכים איך להתקרב. זה נכון מאוד, מה שאתה אומר. טוב, אז אנחנו חוזרים למה שכאן אומר המהר"ל. ואל יעלה על דעתך שאדם הוא נחשב בעל תורה, בשביל שאם יש לפניו משנה או גמרא, שיכול לפלפל ולישא ולתן ולהקשות ולעקור הרים. ואז המהר"ל כאן בא ואומר, יש לימוד ויש לימוד. יש לימוד שנקרא שהלימוד הזה הוא התורה עם אדם, וזה גורם לאדם להתקרב אל השם, ומתוך שזה גורם לו להתקרב אל השם, אז הוא מתמלא מתוך זה יראת שמיים, שזאת המטרה האמיתית של בכלל כל התורה כולה. אבל אומר המהר"ל, לא כל דבר נחשב ללימוד כזה. שלא תחשוב שאם אדם אתה תשים לפניו פסוק, מתחיל כאן, זה תשמע, פה המילה אומרת ככה, המילה אומרת ככה, המילה אומרת ככה, זה, מה אני חושב ומה אני אומר, ומה זה, וכל אחד לפי השערות שלו, כן? יש אנשים שככה ניגשים לתורה, התחילו להתפלפל, לעשות קושיות, תירוצים, הכל. בונים מגדלים פורחים באוויר, וזה לא מקדם את האדם ביראת שמיים בכלום. עורבא פרח, שום דבר, לא נשאר מזה שום דבר, בסופו של דבר, לגבי יראת שמיים של האדם. אני נראה כמשכיל, נראה כחכם, יודע להקשות, יש לפניו משנה, גמרא, יכול לפלפל, לישא, ליתן, להקשות, לקור הרים. אל תאמר כי זה בעל תורה. שהרי אין התורה עמו, רק שהוא חכם ויודע לפלפל. יש אנשים מחודדים בשכלם, אז הם יודעים להתפלפל. כל דבר שאתה אומר להם, יש להם מיליון קושיות, מיליון שאלות, וזה, וזה. אבל הם, אז זה לא נקרא שהם קונים את התורה. כי קודם כל תורה בנויה על סדר קבלה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים נביאים, נביאים מאנשי כנסת הגדולה, זוגות, תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים. חייבים קודם כל סדר קבלה. עד שאתה בא להתפלפל, קודם כל, האם באמת התורה היא שלך, היא מונחת בחקיך, קיבלת סדרי תורה שבכתב וסדרי תורה שבעל פה, הדברים מסודרים אצלך בראש. עד שאתה יודע להקשות ולפלפל, זה עוד לא אומר כלום. אבל מה שייך לומר עליו שהוא בעל תורה, אדם כזה? רק אם התורה היא עמו קודם. זאת אומרת שהוא קודם כל קונה את התורה כנתינתה בהר סיני. לא שאתה יודע לבנות כל מיני מערכים וזה, ולכתוב כל מיני פלפולים יפים. זה לא, זה לא, זה קודם כל, האם קיבלת תורה? האם אתה מודה בכל התורה כולה? האם התורה היא קודם כל מבחינתך גילוי שם שמיים? האם התורה, אתה אומר, אסור לי להפסיד אפילו מילה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה? לא מה אני חושב, מה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותי. בשביל מה אנחנו מברכים ברכת התורה, לפני לימוד תורה? על זה, אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. קודם כל, אני שייך לכתובת, אני כתובת לתורה בעולם. האם אני הכתובת של התורה בעולם? לא מי אני ומה אני חושב ומה עליי לומר ומה מחשבותיי ומה דעותיי. זה לא הנושא. הנושא, האם אתה כתובת של הקדוש ברוך הוא בעולם לתורתו? הוא מחפש כתובת, אתה כתובת. יש ידיעה שבאה מן האדם, אבל יש ידיעה שבאה מן השמיים. וידיעה שבאה מן השמיים מחפשת כתובת, כלי קיבול, יש מתן תורה וקבלת תורה. כן.
רב, תודה
על
השאלה,
אני
מאוד מתחברת לשאלה שלך,
שאלה
שאלה שאלה שאלה מהפרשת השבוע שסיימנו וקראנו שם,
כן.
פה כתוב אין אדם מקבל תורה כאשר מתקרב לתורה. כי אם על ידי התורה, האם מתקרב האדם לשם יתברך, אם על ידי התורה. עכשיו, אז אנחנו יוצאים מהפרשה של חטא העגל, מיד לאחר קבלת התורה, חטא העגל.
כן.
זה בטח שאלו מיליוני דורות לפני זה.
הרב הלך? זה המשבר? הרב הלך? היה מתן תורה, ועכשיו משה רבינו צריך לבוא וללמד את העם וכולי וכולי וכולי. הרב הלך 40 יום ורב 40 לילה, הרב לא נמצא. העם מוצא את עצמו, אדם לא יגיע לתורה לבד. המטרה של במתן תורה, אז באמת הקדוש ברוך הוא דיבר עם כל העם. אז העם ראה שיש כוח עליון, יש גילוי אלוקי עצום, אדיר. אחר כך צריך מישהו שילמד. צריך שמישהו ילמד אותך פסוק, ילמד אותך פירוש, ילמד אותך משנה, ילמד אותך גמרא, ילמד אותך הלכה. הרב לא נמצא. מה גרם לכל המצוקה הזאת? שוכחים. המצוקה הזאת נולדה מזה שהרב לא נמצא. כשהרב לא נמצא, יש בלבול גדול מאוד, לא יודעים מה לעשות. זה בדיוק העניין, כי בושש האיש לבוא, כי בושש האיש לבוא. זאת אומרת, הוא התעכב, אפילו במאה תיקוב, כבר איזה שיש הרגשת חיסרון עצור. זה בדיוק מה שאמרנו קודם. לא, אהרון לא יכול להיכנס למשבצת הזאת. לאהרון יש תפקיד מאוד חשוב, אבל התפקיד של אהרון זה לא התפקיד של משה רבינו. הרי כבר משה רבינו הציע שאהרון ימלא את תפקידו. כשהקדוש ברוך הוא נתגלה למשה רבינו בהר סיני, אז אמר לו משה רבינו בפעם הראשונה, שלחנה ביד תשלח, מה אתה צריך אותי? יש שם במצרים אחד, קוראים לו אהרון, הוא האח הגדול שלי, הוא כבר נביא, למה אתה צריך אותי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אתה יודע את סוד הנשמות? אתה יודע מי מתאים, מי ראוי להיות הרב של כל ישראל? אתה יודע מי ראוי ללכת למצרים ולעשות אותות ומופתים בעיני פרו ועיני כל העולם כולו? זאת אומרת, בשביל זה נבראת, בשביל זה בתה לעולם. זה התפקיד שלך, משה, קיבל תורה מסיני. אי אפשר לכתוב, אהרון קיבל תורה מסיני. זה לא שלאהרון אין תפקיד, אבל כל אחד את תפקידו. גם אף אחד לא יכול להחליף את אהרון בהיותו כהן גדול. זהו. הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה תפקיד אחד. אבל יש תפקיד אחר. זה תורה. תורה זה תפקיד שונה. הוא משלים. ושניהם פועלים יחד. שני הכוחות נצרכים ונדרשים. אבל יש למשה רבינו כוח התורה. זה התפקיד שלו בעולם, זאת השליחות, זו הנשמה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם לצורך העניין הזה. אז אי אפשר להחליף את משה רבינו. זה מה שהעם הרגיש, שלא ניתן להחליף את משה רבינו. כי בוא נשאל שאלה פשוטה, עד שהעם מתגעגע למשה רבינו ומרגיש בחיסרון הגדול שלו, וכדי למלא את החיסרון הוא הולך לעגל הזהב. למה הוא לא הלך לאהרון והציע לאהרון למלא את התפקיד ממ? נכון? הרי הוא ראה, העם ראה את הגדלות של אהרון, הוא הכיר את הגדלות של אהרון, אז למה הוא לא פונה? כי הוא אומר, הוא הבין. מה?
יש אומרים
הלכו לאהרון בשביל זה. הלכו לאהרון לצורך עבודה. הם ידעו, מי שממונה על התורה זה משה רבינו, מי שממונה על העבודה זה אהרון. אז אמרו לו, תעשה לנו מזבח. אנחנו רוצים לעבוד.
מה זה, אשמת משה שהשאיר את העם בלי...
לא, זה לא אשמת משה. זה הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו לעלות אליו ב-40 יום ו-40 לילה, נתן לו את כל התורה. מה לעשות, לפעמים הרב לא נמצא, אבל זה לא, אבל יונתן, העובדה שמשה רבינו, ודאי שהוא לא עשה את זה מיוזמתו. הרי כדי ללמד צריך ללמוד, לא? אם אתה לא לומד, אתה לא יכול ללמד. אתה מכיר רב שמלמד בלי להיות לומד? תלמיד? חכם. אם בלי להיות תלמיד, אתה לא יכול להיות חכם. צריך כל הזמן ללמוד כדי ללמד. אבל זה גרם למשבר, זה גרם לחיזה. הנה, אנחנו מיד רואים. קצת, משה רבינו לא נמצא, לפי דרשה של רבותינו, 6 שעות. 6 שעות של תורה, חסר? עגל הזהב. נו, מה אתם אומרים? 6 שעות בלי תורה, עגל הזהב. קיבלנו קנה מידה, לא? תראו לעצמכם, 12 שעות בלי תורה. זה כבר 2 עגלי זהב. מה זה אומר? כן. כן, מי רצה לשאול? אה? טוב. אז אם כן, רק אם התורה היא אימו קודם, ויכול לפלפל ולישא וליתן בתורה, זהו שחכם בתורה אשר היא אימו. כלומר, קודם כל קבל, קודם כל תלמד, קודם כל תתמלא תורה, אחר כך תתפלפל. אבל אתה לא מתפלפל כשנמחה תורה. אבל שיקראו שם בעל תורה כאשר הובא לפניו שיטת הלכה, והוא מקשה, מתרץ בה, מה שייך אליו שם בעל תורה? דבר זה אינו כלל, רק שהוא חכם ויודע לפלפל. מה זאת אומרת הוא חכם? פיקח, מחודד בשכלו. יש אנשים שיש להם חידוד שכלי, אז כל דבר שתגיד להם הם יודעים מיד להתחיל לשאול, זה להקשות, זה זה, אז הם נראים כחכמים בעיני הבריות, וזה הם לא חכמים באמת. אומר המהר"ל, זה לא נקרא חכם. חכם זה קודם כל מי שקיבל תורה. ולכך, אם אין תורה עם האדם, אין יראה. זה נקרא, אם אין חוכמה, אין יראה. זאת אומרת, מסביר המהר"ל, מה שאמרו במסכת אבות, אם אין חוכמה, אין יראה, הם התכוונו, אם אין חוכמה, בא אדם, אצלו, מונחת אצלו, מסודרת אצלו, סדרי חוכמה, סדרי תורה, 6 סדרי משנה. אנחנו קוראים לזה סדרים, מסודרים אצל האדם היטב. א', ב', ג', ד', ה', ו'. זה מסודר אצל האדם. ולא מה שהוא יודע לעשות כל מיני משחקים עם כל מיני דברים שמונחים לפניו. ולכך, אם אין התורה, אם האדם אין יראה, והדברים האלה ברורים, שדבר זה הוא גורם הסתלקות יראת שמיים, כאשר אין התורה עמנו. זה אומר שגם כשהאדם לא נמצא במקום שבו לומדים, התורה ממשיכה להיות עמו. מה זה יראת שמיים? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, גם כשאתה לא נמצא בישיבה, התורה היא איתך. זה מה שקובע. אבל אם באותו רגע שאדם כבר לא נמצא במקום שבו לומדים, אין שום תורה כבר עמו, הוא סתם ידבר, כל החיים שלו זה רק ענייני חולין, רק שהוא נכנס לאיזשהו מקום שלומדים, אז התורה אימו. אז אם הוא נקרא שהתורה אימו?
ודאי שלא.
זה צריך להיות אימו כל הזמן. הוא כל הזמן. התורה איתו. אז באותו רגע שהוא לא נמצא, בסדר, אז זה, הוא מערך בזה. והגית בו יום ולילה. מה זה הגית בו? מה זה והגית בו יום ולילה? בדרך כלל מסבירים שאתה צריך ללמוד תורה כל הזמן, נכון? אבל הגית זה מלשון יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי. והגית בו זאת אומרת הגיגים. הגיגי הלב. זאת אומרת, האם גם כשאתה כרגע לא עוסק בלימוד, הגיגים הפנימיים שלך והגית בו יום ולילה. איך, וכי אדם יכול להגות בתורה יום ולילה? 24 שעות ביממה, כפול 365 ימים, אז מתי הוא אוכל? ומתי הוא ישן? מה זאת אומרת? זה לא משנה. גם אם האדם כרגע לא לומד, יש לו בזה היגיון פנימי. והגית בו יום, התורה איתו, הוא כל הזמן, יש לו כל הזמן עיכול פנימי בדבר הזה. זה מסביר וזה מתרץ, למה אנחנו גם מברכים ברכת התורה רק פעם אחת ביום. איך אנחנו מברכים פעם, ברכת התורה רק פעם אחת ביום, רק בבוקר? עם ברכות השחר, אבל בינתיים אנחנו מפסיקים. אנחנו הרי זה, אם אדם יפסיק בכל מצווה, אז כשהוא חוזר לקיים את המצווה, הוא צריך לברך עוד פעם, נכון? אז איך, מה? בוודאי, אנחנו לא מתנתקים מן התורה. למרות שאדם, מהברכות שהוא בירך בבוקר, שלוש ברכות בבוקר מברכים על התורה. שלוש. למרות שבאמצע הוא עושה המון דברים, מיליון דברים. הוא הולך לעבודה והוא אוכל והוא ישן ונח ונוסע וכו'. נו, אז אתה חוזר ללימוד תורה אחר כך, אז תתחיל, תברך עוד פעם ברכה? לא. למה? כי זה באמת רק סוגריים. מצד ההיגיון הפנימי, אתה אמור להיות שייך וקשור לתורה. עד כדי כך שאמרו חכמים שאדם יכול לצאת ידי חובה אפילו באמירת ברכת המזון. אז אפשר להבין ככה. זה כתוב שזה הלכה שאסור ללמד אותה ברבים. שאדם יוצא ידי חובה של והגית בו על ידי אמירת ברכת המזון. אבל יש דבר עמוק בזה. לכן אפשר לדבר על זה. שבעצם, בזמן שאתה מברך ברכת המזון, אתה עסוק בתורה. כי ברכת המזון הוא מלא תורה. כלומר, שום דבר לא מנתק אותך מן התורה. גם בזמן שאתה אוכל ואתה יושב ליד השולחן, כן? אז כשאתה מברך ברכת המזון, זה פרק לימוד בשבילך. זה לא סתם איזה מילים שצריך לגמור אותם. בסדר? אמרו לנו לברך ברכת המזון, אז חייבים לגמור את ברכת המזון. חייבים. זה פרקי לימוד בשבילך. מה כתוב שם? בכל ברכה וברכה. זה מלא תורה. אין דבר שהוא לא מלא תורה בסופו של דבר. אז לכן זה נקרא והגית בו יום ולילה. אין בעצם גם שום הפסקה, גם בזמן שאתה ישן. על מה אתה חולם, על מה אתה, מה המחשבות שמתרוצצות בך.
אז למה אמורים כל יום? בוא נגיד פעם אחת בגיל 13. לא, אני שואל,
כי זה להגיד את הבו יום ולילה, זה עצמא הרבה שעות, אז אנחנו רואים פעם אחת. אז למה דווקא יש עושה כל יום ראשון? בסדר, אתה הולך לישון גם באמצע היום, וכמה בלומר. מה השונה פה על לישון של לילה, לישון של בו יום צעיר? זה סדר העולם, יוסף, זה הבדל. יש אדם שצריך לנוח ביום, אין אדם שצריך לנוח ביום, יש אדם שצריך לנוח הרבה, זה לא מעט, יש מישהו ש... לפעמים פשוט, אבל הלילה זה סדר הפסקה בעבודת האדם, בפעילות האדם, מוכח לכולם. זה שייך לעצם סדר העולם, הדבר הזה. כן, זה שייך לסדר העולם. לכן מברכים ברכות השחר כל בוקר, גם אם לא הלכת לישון, לפי דעת השולחן ערוך. זה לא, אתה חייבים, זהו. יש סדר עולם חדש. מתחיל יום חדש, זה מציאות חדשה. כולנו מתחדשים בזה. לכן, לומדי תורה, המרבים בישיבה, ככה הוא אומר עכשיו, חזקו ונתחזקה בעד תורת אלוקינו, ועמדונה בפרצה הזאת, ותלכו בעקבות הראשונים, ותהיו אתם עמודי התורה, ותקבלו שכר כולם, כדכתיב, הפרו תורתך, עת לעשות לשם, וכאילו עשהו לדור כולו שהוא בלא תורה, ואילו כל הימים דיו, אין יכול האדם לכתוב לספר מה שגרם דבר זה, שלא לא קונים תורה באמת, ברצינות, לא לומדים כמו שצריך, לא מתחזקים מספיק בזה, ובמקום שהיו, ובמקום שהיו בארצות אלו חכמים גדולים, אשר כל העולם שותים ממהם, ובעלי מעשים, בואו תראו איך הוא מתייחס לרבותינו אמר, בואו נשמש אותו בזה, כמו רשי ורבנותם ובעלי תוספות נשמתן תחת כיסי הכבוד, ויש להם מהלכים עם חכמי הלב הראשונים התנאים והמוראים, ואתה בארצות אלו בעוונותינו הרבים והעצומים נשתקחה התורה לגמרי והוסרה מהן, הן התורה הן המעשים, והאחד סיבה לשני כמו שהסברנו. הוא ברור אצלי כי מי אשר יפרוש מזה ומכריע גם כן אחרים להחזיק התורה וירחק ויבטל הדבר שהוא מבטל התורה, לחלות ימי התלמידים בדברי הבל ושקר ואין שמים לב כלל שתהיה תורת אמת נשארה עמהם, עליו נאמר אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. ומי שמחזיק הדבר שהוא כמו קוץ מכאוב וסילון ממיר לתורת משה, ברור אצלי שהוא נמנע עם אותם מגלים בתורה, פנים בתורה שלא כהלכה ואין לו חלק ונחלה, עם אשר זכרם לחיי עולם הבא, והוא ברחמיו יחזיר אותנו לתורתו. אמן. טוב, קיבלנו מוסר.